שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת כי תבוא תשפ"ב. אנחנו כבר ממש אוחזים בסוף השנה. במוצאי השבת הזאת גם האשכנזים מתחילים לומר סליחות, והפרשה מתחילה בכי תבוא אל הארץ, אז ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר נתן לך השם ושמת בתנה. חז"ל אומרים שהעניים היו מביאים בקלטות של קלטות, הכוונה סלסילות כאלה של זרדים, והעשירים היו מביאים בקלטות של זהב. יש רבינו אחידו בפרק חפוו של תהילים אומר כך, כתוב שם על דוד, אליך השם נפשי אשא. אומר הרב אחידו, אדם שמביא מתנה למי שהוא בינוני, מביא את זה בעטיפה יפה, אבל לא זהב. אדם שמביא מתנה למלך, מביא את זה כמובן בזהב. אומר על זה דוד המלך, אבל כשמביאים, רוצים להביא מתנה להשם, איזה דבר אתה יכול להביא להשם? התשובה היא, לדוד, אליך השם נפשי אשא. אדם שמלטש את הנפש שלו, אדם שמלטש את הלב שלו לעבודת השם, שמנקה אותו, זה המתנה הגדולה ביותר שאפשר להביא לקדוש ברוך הוא. יש דבר דומה לזה, כתוב בתהילים פרק כ"ב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אז אומרים המפרשים, יש לפעמים אחד אומרים עליו, הוא יושב על מיליון דולר, זה יושב על מיליארד דולר, וזה הכוונה שהוא יש לו, ועל זה הוא, זה הכוח שלו בא מהכסף הזה. ואתה קדוש, ריבונו של עולם, אתה על מה אתה יושב? אתה קדוש יושב תהילות ישראל. על ידי שעם ישראל מהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, על זה הקדוש ברוך הוא יושב, זה השמחה והתענוג של הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו באים אליו ומודים לו ומשבחים אותו, אליך השם נפשי אשא. את הנפש, את זה אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא, לנקות אותה ולהביא אותה נקייה אליו יתברך. אחר כך כתוב בתורה, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. את זה אדם אומר בשעה שהוא מביא את הביקורים. ועכשיו, ויראו אותנו המצרים, לכאורה בעברית היו צריכים לומר ויראו לנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? אז מסבירים שהמצרים כשרצו לשעבד את עם ישראל התחילו לומר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מאיפה הבאת את זה? תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? עשינו לך פעם משהו רע? התשובה היא, כדי להצדיק את הפתרון הסופי שאמר פרעה, כל הבן הילוד היאור התשליחו, כדי להצדיק את זה, הוא היה צריך ליצור דעת קהל נגד היהודים, ולכן הוא עשה ממנו רעים, ויראו אותנו, עשו אותנו רעים, כדי ליצור את דעת הקהל שתאפשר את החיסול של עם ישראל. הרב דוד שמואלי שלח לי דבר מאוד יפה, עצוב, אבל מאוד יפה, שהיה יהודי אחד שהוא ניצול מהשואה, והוא סיפר שכשיצאו למצעד המוות, אבא שלו היה כל כך חלש, שלא היה מסוגל ללכת. אז הוא לקח אותו על הכתפיים. עכשיו, הנאצים הצעידו אותם בריצה, בלי אוכל, בלי מים, ועוד הוא לוקח את אבא שלו על הכתפיים. זה היה מאוד מאוד קשה. סוף כל סוף, אבא שלו נפטר לו על הכתפיים. והוא הרגיש הקלה. הוא הרגיש הקלה. אז הוא אמר, את זה אני לא אוכל לסלוח לנאצים. שעשו אותי כזה מין רע, שהרגשתי הקלה שאבא שלי מת, ויראו אותנו המצרים, עושים מאיתנו רעים, איך? על ידי שאתה משעבד אותו כל כך חזק, עד שהוא מרגיש הקלה בזה שאבא שלו מת. אחר כך בפרשה יש את הכללות של פרשת כי תבוא, שעל זה אנחנו אומרים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. לפני ראש השנה קוראים את הכללות שיש בפרשת כי תבוא, שבהם הקדוש ברוך הוא אומר מה יקרה אם חס וחלילה לא נעשה את המצוות, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, והשם ירחם עלינו שלא נדע מצרות. אבל כל הכללות האלה כבר התקיימו בנו כהנה וכהנה. אבל דבר מאוד יפה מספר רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, הייתה משפחה שנולד להם ילד, והיה הילד הזה כל הזמן בוכה, לא עזר לו מוצץ ולא בקבוק, ולא, כל הזמן בוכה. יום אחד, האימא שלו, שהייתה אישה פשוטה, לא יודעת קרוא וכתוב, הלכה ברחוב, מצאה דף של חומש, אז היא הרימה, נשקה את הדף של החומש, לקחה את זה הביתה ושמה מתחת לקרית של הילד. וראה איזה פלא, הילד הפסיק לבכות. כשהאבא חזר בערב הביתה, הוא שומע שקט, אז הוא אומר, איך עשית את זה? איך עשית את זה? אז היא אמרה לו, מצאתי דף של חומש, שמתי את זה מתחת. תראה איזה ברכה יש בתורה הקדושה שקיבלנו. תראה איזה ברכה ששמתי דף של חומש והוא ככה נרגע. אז הוא אמר, תראי לי את הדף. היא הוציאה את הדף, וזה היה חלק מתוך הכללות של פרשת כי תבוא. והוא נבהל, מה עשית? אבל מה באמת? רואים מפה מה זה נקרא תמימות של יהודייה. היא כל כך פשוטה, לא יודעת אפילו מה כתוב שם. מבחינתה זה דף של חומש, זה מלא ברכה, זה מלא קדושה, רק טוב יוצא מזה. מה כתוב שם, דברים נוראיים, אבל לא משנה, התמימות של האישה הזאת, זה מה שמשנה. היא ראתה בזה את כל הקדושה, את כל הטוב שיש בעולם. תראה מה יכול לעשות דף אחד של חומש. בהפטרה של פרשת השבוע, אנחנו קוראים, לא יבוא עוד שימשך, ויראיכך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם צדיקים. זה ההפטרה. אז כמובן שההפטרה הזאת היא עדיין אחת משבע דנחמתה, שמתשעה באב אנחנו קוראים שבע הפטרות, שכולם דברי נחמה של הנביא ישעיהו. אבל בדרך של דרוש, יש כאן דבר מאוד יפה, שאנחנו הרי יודעים שכל החגים שלנו הם באמצע החודש, בתתוו, ודווקא ראש השנה הוא בראש חודש. וחזל אומרים שהשטן בא לקטרג על עם ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תביא עדים, אתה אומר שהם עשו עבירות, תביא עדים. אומר, אין בעיה, אני מביא את השמש ואת הירח, הם ראו את כל התועבות האלה. אבל הוא הולך לחפש את השמש ומוצא אותה ומביא אותה. אבל הירח, אין ירח, ראש חודש, אז הוא לא יכול להביא את הירח. לכן נאמר, תקעו בחודש שופר, בכסה, כשהירח מתכסה, ליום חגינו. בכסה ליום חגינו, בראש השנה, אין ירח. למה? כדי שלא יהיו שני עדים לעבירות שהשטן מספר לקדוש ברוך הוא. זה החזל. עכשיו, מה יקרה כשיבוא המשיח ויהיה ועמך כולם צדיקים? אז כבר לא יהיה שיצטרכו להחביא את הירח, וגם השמש לא תצטרך לבוא להעיד נגדנו. וזה מה שכתוב, לא יבוא עוד שימשך. כלומר, השמש לא תבוא להעיד נגדנו. ויראיכך לא יאסף. הירח לא יצטרך להתחבא, כי השם יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם צדיקים. כשעמך כולם צדיקים, הירח לא צריך להתחבא, והשמש לא תבוא להעיד נגדנו. ברעיון הזה של השמש והירח, הנודע ביהודה בדרשותיו מסביר מה שכתוב, כי בפרשה שעברה, בפרשת כי תצא, כתוב, כי יהיה איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא מחוץ למחנה. והיה לעת ערב, ירחץ בשרו במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. בפשטות הכוונה לאדם שתמה כי הוא ראה קרי, אז הוא תמה, צריך לצאת מחוץ למחנה. אבל לקראת הערב הוא תובל במקווה, וכשהשמש תשקע, זה נקרא העריב שימשו, אז הוא יכול להיכנס לתוך המחנה. הנודע ביהודה אבל אמר בזה רמז לענייני ראש השנה, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. במשך השנה אדם עושה הרבה עבירות, ולמה? מקרה לילה, כיוון שהגלות כל כך קשה, והפרנסה קשה, והטמטום של כל המערכת של החיים כל כך מבלבלת את האדם, אז הוא עושה עבירות. אבל זה גורם לו שיצא אל מחוץ למחנה, מחוץ למחנה הקדושה. והיה לעת ערב, כלומר חודש אלול, סוף השנה, ירחץ בשרו במים, יש סליחות, אדם מוריד דמעות על העבירות שלו, ובזה הוא רוחץ את האבונות שלו, הוא מצטער ומתחרט על האבונות, והיה לעת ערב, ירחץ בשרו במים, וכבוא השמש, וכשהשמש תבוא בראש השנה להעיד, כבוא השמש, למה השמש? כי הירח לא יבוא, כי הרי זה ראש חודש, הוא לא יבוא, אין ירח. וכבוא השמש, יבוא אל תוך המחנה, בא ראש השנה, והיהודי הזה כבר נטהר מכל אבונותיו, ובא חזרה אל תוך מחנה הקדושה. עכשיו לגבי הנושא של תשובה. אמר לי הרב מרדכי קופמן, מתפעל איתנו בבית הכנסת, אמר לי דבר מעניין, כל הברכות שיש לנו בתפילת ה-18 מסתיימות בדברים שהשם עושה באופן אקטיבי. למשל, ברוך אתה השם מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא עושה כאן פעולה באופן אקטיבי, הוא מגן. הברכה השנייה, ברוך אתה השם מחיה המתים. אחר כך, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל, גואל ישראל. כל הדברים האלה זה פעולות שהשם עושה באופן אקטיבי. הברכה היחידה שלא כך זה ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. למה? אז אמר לי הרב מרדכי קופמן, פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא רופא חולים, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, הוא מגן אברהם והוא מחיה מתים. אבל יש דבר אחד שהשם לא יעשה, הוא לא יתערב בבחירה של בן אדם. בזה אנחנו, במה אנחנו מיוחדים, בני אדם, שיש לנו בחירה. ואנחנו בוחרים לעשות עבירות או לעשות מצוות. ואנחנו בוחרים אם לחזור בתשובה או לא. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תראו, אני יכול להביא את הגאולה, אני יכול לשלוח לכם רפואה, אני משען ומבטח לצדיקים, אני הכל. אבל דבר אחד, את העניין הזה של תשובה אני רוצה, ואני אעזור לכם, אבל אתם צריכים לעשות את זה. אני רוצה בתשובה, אתם צריכים לעשות את התשובה. ובעניין הזה, אנחנו כבר אוחזים שבוע לפני, שבוע וחצי, לפני ראש השנה, והמגיד מדובנה אומר משל נפלא על המצב שלנו. היה פעם מלך שהגיע 50 שנה למלכות שלו, אז החליטו השרים שיעשו למלך כתר מיוחד, מיוחד, אולי לא כתר, גביע מיוחד, עם כל מיני שיבוצים של יהלומים ואבנים טובות, חיפשו איזה צורף שיעשה את העבודה, ומצאו באמת צורף מיוחד, ראו את העבודות שלו, התפעלו, אמרו לו אין בעיה, בוא אתה עושה את זה. שנה לפני התאריך של המסיבה, שאלו אותו איזה חומרים אתה צריך, אז הוא אמר, א', אני רוצה קילו זהב, חוץ מזה אבנים טובות מסוג זה ומסוג זה, וחוץ מזה אני רוצה משכורת של 3,000 דולר כל חודש, פלוס כשהעבודה תיגמר אני רוצה עוד 50,000 דולר. בסדר גמור. בא הביתה אומר לי אשתו, תראי איזה יופי, קיבלנו משכורת עכשיו 3,000 דולר כל חודש, איזה כיף, אפשר. אבל מה? שנה זה המון זמן, מה הוא צריך להתחיל עכשיו? וכסף, ברוך השם, יש מזכורת. אז הוא, התחיל לבזבז. יצא לפה, הלך לשם, אמר לי, אשתו, מה, שיש לנו כבר פעם מזכורת מסודרת, לא נצא פעם לחופש. יצאו לחופש, החליטו לנסוע גם לשם, לנסוע גם לשם, נגמר הכסף. בסדר, אפשר לפרוט את הצ'קים בצ'יינג' שנותן כסף גם על על הצ'קים העתידיים, זה סוף כל סוף, זה צ'קים בנקאיים, זה של המלוכה. אבל נגמר גם הכסף הזה. ואז הוא החליט, מה, מי צריך קילו זהב בשביל גביע? אפשר לקחת חתך זהב, ומזה הוא מחר, ואחרי זה הוא התחיל למכור את האבנים טובות. חודש לפני התאריך, שלחו לו מכתב שאנחנו מקווים שאתה כבר מוכן. יואו, יואו, מה יעשה עכשיו? הוא פותח מל נשאר, נשאר קצת זהב, קצת אבנים טובות, נו מה עושים? אז הוא החליט שהוא יעשה גביע ממה שנשאר, והוא יראה את זה למלך. וככה הוא עשה. הוא עשה גביע, אבל מאוד מאוד יפה, יפה ומשובץ בצורה נוגעת ללב, יוצא מן הכלל, אבל קטן, כי החומרים התבזבזו. הגיע התאריך, מביאים אותו אל המלך, הוא עולה למלך ונותן לו את הגביע, והמלך מסתכל, אומר, מה זה? מה זה? דיברנו על גביע, הבאת לי כוסית. אמר לו, תראה, אדוני המלך, אני מודה, בזבזתי גם את הכסף שנתת לי, וגם את החומרים שנתת לי, אבל חודש לפני התאריך, נזכרתי והחלטתי שאני אראה לך מה אני מסוגל לעשות, מה אני יודע לעשות. חשבתי, אולי תיתן לי ארכה, אני מבטיח לך שלשנה הבאה אני אעשה לך גביע אמיתי כמו שאני יודע. תראה איזה יופי אני יודע לעשות. כך אומר המגיד מדובנה, חודש לפני התאריך, ראש חודש אלול, בא יהודי אומר, אוי ואבוי, בזבזתי את השנה, מה עושים עכשיו? אתה יודע מה העצה? בוא נעשה עכשיו מה שצריך. נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים לעשות את מה שצריך. ונבקש ממנו, תראה ריבונו של עולם, נכון שבזבזתי את השנה, אבל בבקשה, תראה שאני יכול, תראה שאני מסוגל, תן לי ארכה, אני אראה לך שלשנה הבאה אני עושה את זה הרבה יותר טוב. זה העבודה של חודש אלול, זו העבודה של ההכנה לפגישה הגדולה עם המלך בראש השנה, הקרב ובא לטובה, לחיים טובים ולשלום. וכמו שאמרתי מקודם, אצל האשכנזים מתחילים במוצאי שבת להגיד את לבקש את הסליחה, ואנחנו מתחילים עם פסוקים. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה נתעונן, מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם. ובהמשך, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. דלתך דפקנו רחום וחנון. נא, אל תשיבנו ריקם מלפניך. מלפניך מלכנו, ריקם אל תשיבנו, כי אתה שומע תפילה. אז אנחנו בעצם באים ואומרים, ריבונו של עולם, אין לנו עם מה לבוא אליך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אבל דלתך דפקנו רחום וחנון, נא, אל תשיבנו ריקה מלפניך. בעצם יוצא שבן אדם בא אל חבר שלו ואומר לו, צלח לי, אתה זוכר שנה שעברה הלוות לי 12 מיליון דולר? נכון. ואתה זוכר שנתתי לך 12 צ'קים? נכון. ואתה יודע שכל הצ'קים חזרו? הבנק לא כיבד אותם? אמר, אני יודע. או, אז באתי לבקש עוד 12 מיליון. מה אתה חושב, שמישהו ייתן לך? בא יהודי, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו שלם, אתה זוכר ששנה שעברה עמדתי בדיוק פה וביקשתי ממך שנה טובה? ואתה נתת לי 12 חודש, הנה אני עומד פה עדיין, אני חי. נתת לי. אז זהו, באתי להגיד לך שכל הצ'קים חזרו, כלומר בזבזתי את השנה ולא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אז למה באתי? באתי לבקש עוד שנה. מה אתה חושב? מה ההיגיון בזה? מי ייתן לך? אז יש בזה כמה וכמה הסברים, ויש הסבר שמאוד חביב עליי, הרב רב שאול ברח, שהיה רב בעיר קשוי בהונגריה, הוא מסביר את זה כך. במשך ההיסטוריה, מיליוני יהודים מתו על קידוש השם. מיליונים של יהודים. במיתות משונות, בגזרות, שמדות, גירוש ספרד, שואה, כל מיני, מתו יהודים בלי סוף על קידוש השם. השאלה הגדולה, מה הם רצו מהחיים שלנו? לא נתנו לנו לחיות בשקט בשום מקום בעולם. בשום מקום. התשובה היא, מה שהפריע להם זה התורה. לנו יש תורה, והם קינאו בנו. היטלר ימח שמו וזכרו, בחג השבועות ובפורים, היה תולה 10 אנשים במחנות. למה? בפורים כנגד 10 בני המן. למה בחג שבועות? הוא אומר, לא יכול לסלוח ליהודים על 10 הדיברות האלה. מה תקעתם את העולם עם מצפון? בשביל מה? לא תרצח? בשביל מה? הם שנאו אותנו בגלל התורה הקדושה. עכשיו, אומר רב שאול ברח, אבל באמת לא כל התורה הפריע להם. הרי גם לגויים יש Mother's Day, יום האם. אז מה אכפת להם מקבד את אביך ואת אמך? גם לגויים יש שבת. נכון, לא ביום שבת, אלא ביום ראשון, ביום שישי, אבל יש להם שבת. אז מה הבעיה? אומר רב שאול ברח, הבעיה שלהם הייתה הפסוק האחד, שמה ישראל? השם אלוקינו, השם אחד. זה הפסוק שהפריע להם. ועל זה נשחטו מיליונים. אומר רב שאול ברח, וגם זה לא נכון. כי גם את הפסוק הזה הם היו מוכנים לקבל, אם אנחנו היינו מסכימים שבסוף הפסוק יהיה כתוב 2 במקום 1. אבל אנחנו התעקשנו על אמונת האיחוד, על זה שהשם הוא אחד, יחיד ומיוחד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, אז על זה נשחטו המיליונים, על המילה אחד, על אמונת האיחוד, על זה נשחטו מיליונים. אומר רב שאול ברח, וגם זה לא נכון. כי גם את המילה אחד הם היו מוכנים לקבל, אם אנחנו היינו מסכימים שבמילה הזאת בסוף, במקום דלת, יהיה ריש. חס וחלילה, השם אחר. אבל בגלל הדלת הזאת נשחטו מיליונים, על הצ'ופצ'יק הזה שהופך את הריש לדלת, על הזה נשחטו מיליונים מהעם שלנו. עכשיו, היה פעם גנרל גדול, שעשה המון מלחמות בשביל המלך, הביא הרבה כבוד למדינה, ניצח, והמלך אהב אותו מאוד, אבל יום אחד קרה אסון, המלך חתם הסכם שלום, והגנרל הזה נהיה מובטל. הכסף לא חסר, אז עשה מסיבות. קרה פעם שהוא הזמין מסיבה, מלא אנשים, והוא בעצמו השתקר, והתחיל לדבר נגד המלך. ואי אפשר היה להסתיר את זה, ואי אפשר היה להשתיק את זה. המלך כעס מאוד וגזר את דינו למוות. הולכים להוציא רמטכ"ל להורג? כל המדינה באה לראות את ההוצאה להורג. באו להוציא אותו שם על התליה, אז הוא אומר, רק שנייה, מה עם בקשה האחרונה לפני המוות? אמרו לו, כן, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש לראות את המלך. הלכו למלך, אמר המלך, ייכנס, יראה אותי, אבל שלא ידבר אף מילה. אף מילה! הוא נכנס, הוא רואה את המלך, יש לו מה להגיד, אבל הוא לא יכול לדבר. הוא תפס את החולצה שלו, קרא אותה, והגוף שלו התגלה מלא צלקות, מלא חתכים, מלא תפרים. המלך מסתכל, אומר לו, מה זה? אמר לו, אני יכול לדבר? אמר לו, דבר. אמר לו, אדוני המלך, אתה רואה את הצלקת הזאת? זה מהקרב שהיה שם. הייתי 3 חודשים בבית חולים. אתה רואה את הצלקת הזאת? פעם אחת אתה היית איתי בקרב וכמעט נכנס בך חרב, נכנסתי במקומך, החרב ננעצה בי. 50 שנה בבית חולים מאחורה, הכל פלטינה. אתה רואה את הצלקת הזאת? זה מהקרב ההוא. ראה את זה, המלך אמר, טוב, תעזבו אותו. תנו לו לחיות. אנחנו, אומר רב שאול ברח, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, באמת, לא בחסד, לא במעשים באנו לפניך, אין לנו מה להגיד. דבר אחד אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תסתכל על הצלקות, תראה מה נתנו לך במשך כל השנים האלה. עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען תבוכים על ייחודיך. תראה ריבונו של עולם, על הדלת הזאת נשחטו מיליונים, דלתך דפקנו, על הדלת הזאת אנחנו דופקים. תראה את הצלקות, יש משפחות שנעלמו, שהשם משפחה הזה כבר לא קיים. משפחות שלמות שמתו על קידוש השם. ריבונו של עולם, תראה את הצלקות, תראה מה עשינו בשבילך במשך כל השנים האלה. על זה אנחנו מבקשים. דלתך דפקנו, על הדלת הזאת אנחנו דופקים. ובשבילם, בשביל הקדושים אשר בארץ אימה, בשביל המיליונים שנשחטו לכבודך, בשבילם אנחנו מבקשים. דלתך דפקנו רחום וחנון, נא, אל תשיבנו ריקה מלפניך. עוד דבר אחד, בגמרא, במסכת שבת, יש את הגמרא המפורסמת, בדף פיתת עמוד ב', שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו בניך חטאו לי. אומר אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא מדבר ככה, אני אלך ליעקב. בא ליעקב, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עצה. אז אני אלך ליצחק. ובאמת הוא הולך ליצחק, ויצחק כן מלמד עלינו זכות. שואל המהרש"א, איך זה יכול להיות? אברהם אבינו, אבינו, יעקב אבינו, ככה הם אומרים, ימחו על קדושת שמך? לא אכפת להם מאיתנו? איך זה יכול להיות? אומר המהרש"א, לא הבנו את מה שהם אמרו. אנחנו הבנו שהם אומרים, ימחו על קדושת שמך, שהיהודים ימחו. אומר, לא, חס וחלילה, לא לזה הם התכוונו. הם אומרים, ימחו, האבונות ימחו על קדושת שמך. כמו שנאמר, והצילנו וחפר על חטותינו למען שמך. זה הכוונה. אתה אומר, ריבונו של העולם, בניך חטאו לי, אז ימחו האבונות על קדושת שמך. והצילנו וחפר על חטותינו, למה? למען שמך. כך מסביר המהרש"א. ולפי ההסבר הזה של המהרש"א, נבין מה אנחנו הולכים להגיד בסליחות במוצאי שבת. בסוף כל הפסוקים שאומרים בתחילת הסליחות אומרים כך, עתנו על שמך השם, עשה למען שמך. מה פירוש המילה עתנו? בנו. בנו על שמך השם. אתה יודע למה בנו? אין לנו מה להגיד. לא, אנחנו לא בסדר, זה ברור. אז למה בנו? בנו, עתנו על קדושת שמך. עתנו על שמך השם, עשה למען שמך. בעבור כבוד שמך, כי אל רחום וחנון שמך. קוראים לך רחום וחנון. על זה בנו. כי אל רחום וחנון שמך למען שמך השם. וסלחת לאבוננו, כי רב הוא. למען שמך, כי קוראים לך רחום וחנון. לכן באנו, אין לנו מה להגיד, אבל עתנו על שמך השם. הצילנו וחפר על חטותינו למען שמך, כי אתה הרי רחום וחנון. אז כדי שזה באמת יהיה ככה, תציל אותנו, תסלח לנו, תשלח אותנו לשנה טובה, לחיים טובים, לשלום, שכל בנותינו יזכו להתחתן בקרוב, שנזכה לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לחיים טובים, לשלום בית. כמה יהודים זקוקים לרחמים. אבל כל זה, למען שמך, כרי קוראים לך רחום וחנון. שיהיה לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות, נחמות, ושנזכה לסליחה ומחילה לפני המלך האהוב, לפני המלך הקדוש, שכל כך אוהב אותנו. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. רציתי להוסיף עוד משהו. השבוע הבא, בעזרת השם, ביום שני, אמור להיות כנס ענק לנשות ישראל בארנה בירושלים, בעניינים שעומדים על הפרק בחיים הפרטיים שלנו והציבוריים. יביאו שם את דעת גדולי ישראל בנושאים שנוגעים בציפור נפשה של היהדות, אם זה בנושא הטכנולוגיה ואם זה בנושאים אחרים. ולכן ערב ראש השנה, באמת אדם שרוצה להראות לקדוש ברוך הוא, אני באמת רוצה להיות שלך, להיות עבד שלך, להמליך אותך, צריך למצוא לעצמו את הזמן להיות שם. כי יביאו דברים חשובים, ובלי לשמוע את זה, בוודאי שלא כולם יודעים מה צריך לעשות, ולא כולם ערים לסכנות, ולכן זו מצווה גדולה להשתתף בכינוס הזה, לשמוע את הדברים, להפנים אותם, ולהמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, שאת דעתו מביאים חכמי ישראל, גדולי התורה וחכמיה, והיא רצון שאנחנו נעשה את רצונו, והוא יעשה את רצוננו, ויחתום ויכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.